מה תקבל מפלגת הימין הדתית הקטנה? אם בכלל, האם הם יהיו בקואליציה? והם בכלל רוצים תיקים גדולים ושמנים, למרות שהם רק 6 מנדטים מכל הממשלה הגדולה הזו. מסתבר שבימינה עוד לא למדו את מגבלות הכוח ואת הצורך קצת להצטנע פוליטית אחרי יותר משנה של דרמות פוליטיות שהחלו בכלל בפיצול המיותר לגמרי בגוש הימין. הקורונה לא נעלמה עדיין לגמרי, עדיין לא, ייקח עוד קצת זמן, אבל רשימת ההקלות שהממשלה מאשרת הולכת ומתקדמת ככל שקצב התחלואה יורד. עוד ועוד מוסדות יחזרו השבוע ללימודים, גם בבתי הספר לבנות בציבור החרדי, וגם פרויקט הקפסולות בישיבות מתחיל לצבור תאוצה, ורק נקווה שהבחורים הצעירים יותר, הבוגרים יותר, יצליחו לחזור לשגרת הקימה מוקדם בבוקר, תפילה בזמן, 3 סדרים, בעצם חזרה לשגרה אחרי בין הזמן עם כזה ארוך, כזה ארוך שעוד לא היה כמוהו. אנחנו נפתח עם הכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, נדב ארבל, שלום, בוקר טוב נדב.
בוקר טוב בצל לך ולמאזינים, אנחנו הספקנו כבר לקום מוקדם הבוקר.
כן, רואים ושומעים.
כן, כן, לגמרי. נפתח בכותרות של השעה הזו, אחרי כמעט חודשיים בבית, גם גני הילדים והמעונות יחזרו הבוקר לפעול במתכונת חלקית ומפוצלת. מדובר בכחצי מיליון ילדי הגנים הממלכתיים שישובו לשלושה ימי לימודים בסירוגין, כשהגנים יחולקו לשתי קבוצות של עד 18 ילדים, זאת על פי המתווה שאושר על ידי משרד הבריאות. מספר הנפטרים בקורונה בישראל עלה אמש ל-247, מספרם של החולים ירד ל-4,831. מניין החולים ברחבי העולם עלה למעל 4 מיליון, וכ-277,000 בני אדם מתו מהנגיף. הממשלה אישרה הלילה את הערכת והרחבת ההקלות לקבלת דמי אבטלה. ההקלות כוללות בין היתר את קיצור התקופה הדרושה לקבלת דמי אבטלה ל6 חודשים, לכל מי שהחל את תקופת האבטלה עד סוף חודש אפריל. בימינה טוענים כי נתניהו בועט אותם החוצה, זאת לאחר שבמפלגה סירבו להצעת הליכוד לקבל את ראשות הוועדה לפניות הציבור בכנסת. בליכוד טוענים כי ימינה קיבלה הצעה נדיבה שגדולה יותר מחלקה האלקטורלי, אך בשל מאבקים פנימיים בנושא חלוקת תיקים בין ראשי המפלגה, ימינה דוחה כל הצעה. עדכונים ותכנים נוספים תוכלו למצוא באתר כל חי התחזית. היום הטמפרטורות עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. סוף הזמן קריאת שמע בשעה 9:11, אלה הכותרות.
תודה רבה נדב, שיהיה בוקר טוב.
בוקר טוב.
בצוות שלנו אסתי פלד, אבי גדלוביץ', מוטי קופפר, אנחנו מתחילים. שמונה ועוד 2 דקות, שוב שלום לכם ובוקר טוב. אז הרבה התרחשויות יהיו לנו השבוע, גם מירון ולג בעומר, גם פוליטיקה, גם ממשלה שתקום, שסוף סוף תתחיל לעבוד, לצאת לדרך, ועוד הרבה עניינים, גם מערכת המשפט שמסעירה את כולם. ואנחנו נפתח עם העניין הפוליטי, איתי גדסי, שלום, בוקר טוב.
שלום בצלאל, בוקר טוב.
טוב, אז אם אנחנו פותחים איתך את מהדורת הבוקר, זה אומר שמה שעסקנו בו חודשיים, הקורונה לאט לאט הולך ונמוג, אולי פחות מעניין, כי הפוליטיקה קצת יותר.
תראה, אפילו חוזרים ללימודים, אתה רואה, 500,000 תלמידים היום חוזרים ללימודים, כנראה שאנחנו כן נכנסים לאיזושהי שגרה, ובהחלט הפוליטיקה מעניינת. מה שקורה בעיקר בזירת חלוקת התיקים, לנתניהו יש עכשיו כמה חזיתות, החזית הישירה מול חבריו בליכוד, והחזית מול מפלגת ימינה, וזה כמובן מול החזית הכללית מול מפלגת כחול לבן. בוא נתחיל עם ימינה. אנחנו מדברים על ההצעה האחרונה של נתניהו לחברי ימינה, ואני בכוונה אומר לחברי ימינה, בגלל שיש כאלו שרואים בהצעה הזאת אפשרות לפירוק הקונסטרוקציה הזאת שנקראת ימינה.
היא גם ככה לא מפלגה אחת, לא, היא רק רשימה אחת טכנית, יושבים שם 3 מפלגות, בית יהודי, נכון. ימינה, ימין חדש ואיחוד לאומי.
נכון מאוד, אבל עדיין יש הסכם בין החברים הללו, בין בנט ושקד לבין סמוטריץ' והרב רפי פרץ, שבעצם הם נכנסים יחד לממשלה והם משתפים פעולה. אולי הם חושבים שהדבר הזה בעצם מביא להם כמות תיקים גדולה יותר. נכון לעכשיו בליכוד מציעים להם 2 תיקים, את תיק החינוך, תיק ירושלים ומורשת, סגן שר ורשות ועדה לפניות הציבור, מתוך הבנה שיש 4 בכירים במפלגה הזאת. אנחנו מדברים על בנט, סמוטריץ', הרב רפי פרץ, ורשות ועדה לילד שקד. בליכוד אומרים מפתח השרים שאנחנו מחלקים, אנחנו רק נזכיר שאנחנו מדברים על 30 שרים בעצם לכל הממשלה הזאת, 15 תיקים לגוש הליכוד והימין, שזה על 58 חברי כנסת, זה אומר בערך תיק לכל 4 ח"כים, מה שאומר שש"ס תקבל 2 שרים עם 3 תיקים, יהדות התורה עם 9 מנדטים, כן נזכיר, יהדות התורה תיק אחד ורשות ועדת הכספים שהוא בערך שווה, ולפי המפתח הזה ימינה מקבלת 2 תיקים, שגם הדבר הזה ביחס לגודלה בעיני הליכוד זה דבר שהוא הרבה, יחד עם סגן שר ורשות ועדה, חושבים שמדובר בהצעה נדיבה, ואני מצטט כמובן את הודעת הליכוד. בימינה דוחים את ההצעה הזאת, אומרים, מאיימים להישאר מחוץ לקואליציה, ואומרים שמדובר בהצעה מבזה. ולמה אני חוזר קצת אחורה ואמרנו שבליכוד מנסים לפרק את ימינה? כי בעצם מציעים את התיקים הללו גם לאנשים ספציפיים, אומרים לרב רפי פרץ, קח את תיק החינוך, תישאר איתו למעשה, ולשר בצלאל סמוטריץ' קבל את תיק ירושלים ותיכנסו, ולאחר מכן נכניס גם את נפתלי בנט במידה והוא ירצה. נכון לשעה זו, כמו שאמרתי, ההסכם בין הצדדים, בין חברי ימינה עדיין תקף, ולכן הם דוחים את ההצעה הזאת יחד באחד.
שמעת אותך בקשב רב איתיים, אני לא מצליח להבין, מפלגה שהוביל אותנו לכל הבלגן הפוליטי הזה, הפיצול שעשה נפתלי בנט וגרם לאיבוד קולות מיותר לגוש הימין, ועוד אילו דברים אחר כך, הסחיטה של משרד הביטחון, הכל בסדר, לבוא עכשיו, וברגע שכבר מגיעים לרגע האמת, להפעיל שרירים על מה? על חצי תיק לפה, חצי תיק לשם, בוא, צריך להבין את הסיטואציה, גם נתניהו הקריב כאן את חצי כהונתו בקדנציה הקרובה, כדי שתקום כאן ממשלה, ועל זה הם עכשיו יריבו? באמת, לא מובן.
זה בדיוק מה שאומר נתניהו, ואומרים הקרובם של נתניהו, בעצם אנחנו נקלענו לסיטואציה הזאת, ואם היה לנו אפשרות להקים ממשלה לבד, אז כמובן שהיינו עושים את זה. אם לא היינו מקימים את הממשלה השוויונית הזאת, שבה יש לנו כמות תיקים קטנה, אגב, נתניהו אומר את זה גם לחבריו בליכוד, היום נתניהו צפוי להתחיל פגישות אישיות עם כל אותם בכירים במפלגתו, והוא אומר להם בדיוק את אותם דברים, והוא אומר את זה גם לימינה, עכשיו אנחנו נמצאים ערב החלת הריבונות על יהודה ושומרון, ולא להיכנס לממשלה בעת הזאת, זה חוסר אחריות כלפי המחנה הלאומי, וזה בנושא של ימינה, שבאמת הזכרת את העובדה שאפשר לומר בגלל ימינה היה חסר 61 בבחירות בסיבוב הראשון, ולכן הפעם באמת יש בליכוד כאלו שאומרים, טוב. יש לנו ממשלה גם בלעדיהם, בוא נשאיר אותם בחוץ ונתקדם הלאה.
טוב, עכשיו בקצרה סיפור הבלגן המשפטי, מערכת המשפט, מנדלבליט, פרשת תרפז, לטובת אלה שלא עוקבים, לא שומעים וקוראים, מה הסיפור התורן של עכשיו, סוף השבוע הזה?
אתמול מפרסמת העיתונאית איילה חסון, למרות צו איסור פרסום, היא אומרת שקיבלה כל מיני מסרים ממנדלבליט לא לפרסם את זה, על כך שיש איזשהו שיבוש הליכי חקירה בהקלטות של מנדלבליט. אנחנו מדברים על שלוש הקלטות שהיו בסיפור מסמך הרפז, למי שזוכר. ואני מצטט, מנדלבליט אומר לגבי אשכנזי, אני אסגור לך את העניין ואני אדאג שהסגנית שלי תסגור את זה, אדאג ששוקי למברגר יעשה את הכף לטובתנו. שוקי זה אחיו של מומי למברגר, כן, המעומדו של מנדלבליט. גבי אשכנזי אומר, המפכ"ל איתנו, הוא דואג לנו, ובעצם זה ציטוט של חלק מהשיחה הזאת, שבפרקליטות אומרים שמדובר בהזנת סתר, וזו הסיבה שלא מתייחסים אליה. הם מדברים על כך שמנדלבליט כבר נחקר בזמנו על הסיפור הזה ועל הקלטות הללו, והיות וגבי אשכנזי הורה למזכירה שלו להפסיק את ההקלטה האוטומטית שיש בכל לשכה, בלשכת הרמטכ"ל ועוד, מרגע זה בעצם השיחה הפכה להזנת סתר, ולכן הפרקליטות לא עשתה שימוש בהקלטה הזאת, אלא שמה אותה במעטפה סגורה ולא נעשה בשימוש.
אבל זה כן דלף, ויודעים מה היה שם, ומנדלבליט יוצא ממש באור מביך מאוד בסיפור הזה.
בוא נאמר שאם לא היה מדובר בפרקליט צבאי ראשי והיום יועץ משפטי לממשלה, זה היה נשמע שיחה בין עבריינים, אבל אני לא, אתה יודע, הגורם שאמור להגיד את זה ברגע שאתה...
אז בוא, תכף נשאל את המרואיינים שלנו מה הם חושבים על המשפט הזה שאמרת. טוב, נסתפק בזה.
מה?
ברגע שבן אדם אומר, אני אסגור לך את התיק, והשני אומר לו, המפכ"ל איתנו, אתה יודע כמו מי זה נשמע, זה לא בדיוק נשמע כמו שיחה בין שני אנשים.
כן, במדינות אחרות שמאפיות שלטו שם. לא נשמע טוב. איתי גדסי, תודה בשלב הזה.
תודה רבה, בוקר טוב.
עורך דין שמחה רוטמן, מהתנועה למשילות ודמוקרטיה, שלום, בוקר טוב.
שלום וברכה, בוקר טוב.
אתה מתחבר למשפט האחרון? נשמע כמו מאפיה?
כן, הנושא עצמו, כמובן, כמובן צריך לשמוע, בוודאי כשמדברים על הקלטה, צריך לשמוע את ההקשר המלא, וצריך להגיד את הכל בזהירות ולכאורה, והכל דורש זהירות. אבל בסופו של דבר, אני חושב שהפרשה הזאת, כמו עוד פרשות שצצות בזמן האחרון, צריכה להביא אותנו למחשבה על הסיפור בכללותו, על הזום אאוט. אנחנו רואים שיש לנו מערכת משפט ומערכת אכיפה שאין להם מנגנוני בקרה ואין עליהם פיקוח ואין גורם מעל. מי יכול לחקור בדבר הזה? מי יכול לבדוק את הדבר הזה? מי האנשים שעליהם אנחנו יכולים לסמוך שהם לא נוגעים בדבר והם לא חלק מהסיפור או מההסתרה? הייתה נציבת תלונות על הפרקליטות, אילה גרסטל, שהיא ראתה נחישות וראתה שהיא רוצה לבדוק ולחקור גם פרשות לא נעימות, ובצד די אפקטיבי הפרקליטות סיכלה אותה. סיכלה אותה והעיפה אותה מהתפקיד, אנחנו זוכרים מה היא אמרה כשהיא עזבה, מה היא אמרה על פרקליט המדינה דאז, שי ניצן. והבעיה הזאת דורשת, בסופו של דבר היא מונחת לפתחם של נבחרי הציבור, בסופו של דבר נבחרי הציבור צריכים פה מנגנון חקירות ובדיקות. שוב, אני לא יכול לדעת על בסיס שברי הקלטה שחלקן שר לפרסום, ואני לא יודע לגבי השאר, אני לא יכול לדעת מה התכוון כל אחד מהצדדים, ואני גם לא צריך לדעת. אני צריך שיהיה לי מנגנון טוב, עצמאי וחזק, שיוכל לבדוק את הדברים האלו ולהניח את דעתי כציבור שאם... אם יש בעיה היא מטופלת, ואם אין בעיה אז הם מוציאים דוח ואומרים אין בעיה ואני סומך עליהם.
אבל היא לא מטופלת. הבעיה לא מטופלת, אנחנו רואים...
נכון, זה לא המצב היום. זה לא המצב היום, וזה מצב קשה מאוד, וזה מצב חמור, והפרקליטות ומערכת אכיפת החוק הרוויחה את המצב הזה ביושר. בשנייה שאתה נאבק בכל ניסיון לייצר מנגנון חקירה ובקרה, שאגב נעשה לא... עכשיו באים ואומרים כל הזמן... מה, ברור, תוקפים את מנדלבליט, תוקפים את מערכת אכיפת החוק, הכל בשליחותו של בנימין נתניהו, הנאשם בפלילים. ככה הדיבור. אני רוצה להזכיר שמי שהקים, מי שהקים על הראשונה את ה, את נציבות הביקורת, את נציבות התלונות על הפרקליטות, הייתה ציפי לבני, אני לא חושב שהיא חשודה יותר מדי על אהדת נתניהו וניסיון לחפות עליו, כמובן הרבה לפני שהתחילו בכלל החקירות. וראינו באיזה חמת זעם נלחמה הפרקליטות נגד הדבר הזה. זאת אומרת שזה בכלל לא קשור לשאלה מי הוא ראש הממשלה, זה בכלל לא קשור לשאלה האם יש חקירות נגדו או אין חקירות נגדו. יש פה מערכת שפשוט לא מוכנה שיבקרו אותה, נקודה סוף פסוק.
טוב, ולבסוף כשאנחנו רואים את איך נקרא, אני לא רוצה לקרוא את זה הקרקס, כי בסוף היה דיון מאופק יחסית בשבוע שעבר של השופטים בשתי העתירות המרכזיות, בסוף עתירה שנדחתה פה אחד, שגם זה בעיניי מעשה פוליטי, אתה יודע, לא היה אפילו אחד שיכל לחשוב אחרת, כולם חושבים אותו דבר, גם אם זה לטובת נתניהו, זה מצטרף הכל ביחד.
תראה, בוודאי אין ספק שכל הדיון שהיה בבית המשפט העליון בשבוע שעבר, ובוודאי פסק הדין, הם אכן... עניינים פוליטיים, אין ספק, לא היה, גם בדיון עצמו ראינו שהשאלות המשפטיות, בוודאי בכל לנו בהמשך כהונתו של נתניהו, פחות או יותר אפשר היה לענות במילה אחת, האם יש חוק שאוסר על כך שהוא יוכל לשמש כראש ממשלה? התשובה לא, בוא נמשיך הלאה. אבל במקום זה בית המשפט העליון ניסה וניסה וניסה בדיון, ביום הדיונים הראשון. הדבר הזה הוא מעשה פוליטי לחלוטין, בית המשפט לא היה צריך להיכנס לבור הזה, הוא קרא לעצמו את הבור, וכמובן שכמו כמו שאמרת, העובדה שבית המשפט העליון נתן פסק דין פה אחד, כאשר אנחנו יודעים שחלק מהשופטים שחברים בהרכב כבר הביאו בעבר בהזדמנויות שונות בפסקי דין שונים את האמירות שלהם על גבולות סמכויותיו של בית המשפט העליון, והם חושבים שאין גבול לסמכויותיו של בית המשפט העליון. בוודאי, זה מעשה פוליטי. מה שבית המשפט זיהה זה רוב בפוליטיקה שאם אם חלילה יתערב בית המשפט העליון בניסיון להקים פה את הממשלה, או שנלך לבחירות, או שהרוב הנוכחי יחוקק חוקים שיעקפו אותו מהר מאוד, ועשה נסיגה טקטית. כמובן שהוא השאיר מוקשים בשביל הפעם הבאה, כמובן שהוא אמר כל שנשיאה חיות בפסק הדין שלה כתבה כל מיני אמירות, שאולי יש שם שפוטה בעתיד, אולי לא. אבל בסופו של דבר יש פה כוח פוליטי שנקרא נבחרי הציבור. יש פה ניסיון של כוח פוליטי של בית המשפט העליון, ובפוליטיקה אנחנו תחזק המנצח, זה בכלל לא עניין של איזה כיוון יש לך.
ויש כאן בסיפור הזה גם את הסיפור של התקשורת. התקשורת שברובה סוגדת בצורה עיוורת לחלוטין למערכת המשפט, חלקה באמת מסגידה, ואתה יודע, אותה כותרת שבני האור מול בני החושך, ואת אלה שכן נחושים להוציא לאור היום, לא זרקורים את מה שצריך להוציא משם, והם מותקפים, או הם מותקפים, כאילו ש... משהו מדהים.
תראה, העובדה שהתקשורת, בוודאי התקשורת המשפטית במדינת ישראל, כבר מזמן הפסיקה לייצר ביקורת על מערכת המשפט. זה דבר מאוד מאוד מטריד. כלומר, תקשורת חופשית זה אחד הדברים שהם אבן יסוד של חברה דמוקרטית. אני רוצה להזכיר לך שכשחוקקו את חוק התאגיד, שהקים את תאגיד השידור, מי שבעצם, בעצם, בעצם עומד בראש התאגיד, בראש ועדות המינויים הכי בכירות, זה שופט של בית המשפט. כלומר, בעצם גם התקשורת כפופה בחלקים מסוימים ממנה לבית המשפט העליון. זה דבר שלא צריך להיות בשום מדינה דמוקרטית. אין דבר כזה. למה שהתקשורת בכלל תהיה כפופה לשלטון? אבל אם כבר כפופה לשלטון, למה היא כפופה לחלק של השלטון שאנחנו לא בוחרים? כלומר, אני הייתי מעדיף שלא תהיה תקשורת ציבורית בכלל, אבל אם כבר יש תקשורת ציבורית, למה היא כפופה לבית המשפט? ואחר כך, אם מישהו יבקר את בית המשפט, אז בשרשור הוא יצטרך להסתבך עם הבוסים שלו? איך זה עובד?
טוב, אפשר לקבוע אבל שאחרי כל פרסום, עוד פרט בפרשה היא ועוד פרט בפרשה אחרת, שום דבר לא ישנה כלום, אנחנו נשאר באותו מצב, בטח כשמי שהולך לשלוט על משרד המשפטים זה איש כחול לבן, לא נראה שינויים דרמטיים בארבע שנים הקרובות, די חזרנו לנקודת ההתחלה.
אני לא יודע אם אתה צודק, בגלל שבסופו של דבר השינויים הללו באים בכנסת, זה נכון ששר משפטים שרוצה להגן על המערכת, אבל אני בכלל לא בטוח שכחול לבן הם כל כך מגויסים להגן על מערכת המשפט כמו שמערכת המשפט אתה רוצה אולי לחשוב, אבל אני חושב בסופו של דבר יש חוקים בכנסת, יש בכנסת נכון להיום מספר רב של חברי כנסת שמבין את הבעיה, שרוצה לטפל בה, ואם הם יפעלו בהתאם אנחנו גם יכולים לראות תוצאות גם בארבע השנים הללו.
עורך דין שמחה רוטמן, התנועה למשילות ולדמוקרטיה, תודה רבה, בוקר טוב.
תודה רבה, בוקר טוב.
עכשיו אנחנו עם השופט בדימוס, הרן פיינשטיין, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב, אני חותם על כל מה שאמר שמחה.
אז הרסת את כל הרעיון עכשיו, מה אני אשאל אותך? טוב, הסיפור... כן, הסיפור הפרט המאוד חשוב הזה מתוך ההקלטות מנדלבליט בשיחה שלו עם גבי אשכנזי, שאגב הולך להיות גורם מאוד בכיר, שר בכיר בממשלת נתניהו גנץ הקרובים, הממשלה הקרובה, הפרט הזה מההקלטות שמתפרסם מוציא את מנדלבליט שוב ושוב באור, שאומר, רבותיי, למה לא פותחים בחקירה מחודשת של הסיפור הזה? אתה גם חושב כך?
האמת שאני לא מכיר מספיק את העובדות כדי לקבוע דעה, אני די סומך על אנשים שחוקרים, אבל כיוון שזה...
הייתי מוסיף עוד משפט על דבריך, רק שמפרט קטן של הקלטה, אם לא שמענו את כל הקונטקסט של כל השיחה שם, אי אפשר לקבוע לפי זה כלום.
נכון, נכון, נכון. אני לא, בגלל ניסיוני השיפוטי והמשפטי, אני לא אומר להשיג מסקנות, בלי שאני קורא את כל העובדות ושומע את שני הצדדים. אז ככה ש... בוא, בנושא הזה אין לי מה להגיד.
אוקיי, אז בלי להתייחס ספציפית לסיפור הזה, כי כפי שאנחנו אומרים כאן, קבענו, צוות השופטים עכשיו קבע בשידור שאי אפשר להכריע כלום עד שלא נראה את הכל, אבל זה... כן, אתה ואני קבענו.
ככה, זה חסר לנו שלישי.
הבנתי. אבל אנחנו במערכת משפט שמחליטה מה שהיא רוצה, מנדלבליט תישאר גם שניים.
אוקיי, בסדר,
לא
זה בסדר.
כן, אנחנו בתוך מערכת כזו, שאתה יכול לשנות החלטות לפי, לא משנה מה החוק אומר, אלא מה השופטים קבעו וחשבו וזהו. אבל הסיפור הזה מעיד על התנהלות מאוד לא תקינה בכל הפרשה הזו, ובהרבה דברים אחרים, של מערכת שמגינה על עצמה, ומעולם לא רוצה לשמוע דעות אחרות, ולא מעניין אותה מה החוק אומר, ולא מעניין אותה נועל וסדר, מה שאנחנו רוצים זה מה שיהיה.
מנדלבליט עצמו אמר שתפרו לו תיקים, נו, מה אתה רוצה יותר מזה?
היום הוא לא היה חוזר על זה.
כן, גם הנשיא ריבלין אמר שבית המשפט העליון זה עשה פוטש ותפס את השלטון, אני לא בטוח שיחזור על זה היום.
כן.
דברים משתנים, כן.
טוב, בוא נדבר רגע על שבוע שעבר, שידור חי של דיוני בית המשפט, סוף סוף רואים את השופטים, אתה יודע מה, כמו פוליטיקאים, כמו, אני רק אומר כמו, אבל בסוף בסוף כשאנחנו מקבלים פסק דין שכולו פה אחד, מעיד על אפס מחשבת, לא יודע, אתה יודע, כולם פתאום באותו כיוון ועוד בנושא הכל כך קריטי כמו נתניהו כן או לא.
אז אני מוכרח להקות על חס, מלאם ועדה, לא צפיתי בלו דקה אחת בשידורים, דבר ראשון. אם האזנתי קצת כשעברתי על יד הטלוויזיה, כשאשתי הקשיבה, אני במפורש חשבתי שזה לא נאה ולא יאה, וכל הדרך הזאת היא לא נכונה. אני חושב שהשידורים כמו שהם נעשו, זאת פרסומת גם לאורחי דין הנתמכים בהופעות כל הזמן בתי משפט אותם אנשים, וגם לשופטים. עכשיו, זה שזה פה אחד זה נורא מעניין, אבל היום כמו... היום כתבתי טור אצלי בפייסבוק שהשופט מצא, אתה לא יודע אם שמעת, העביר ביקורת שאחד עשר שופטים זה דבר לא מתקבל על הדעת, שמדברים פה אחד, אחד עשר הכוכביה. אז צילמתי ושמתי בפייסבוק שלי, 9 שופטים שמו אותו, כתבו אני מסכים ומצא ביניהם. אתה מבין? אז 9 זה בסעבד הציבורי נגד עינויים, נגד ממשלת ישראל.
כן, לא משנה מה עתיק, אבל כן, גם הוא היה בתוך זה.
8 בעקבות אחד, ברק כתב לך בעדה, 8 אחרים כתבו.
אבל מה, אני לא מבין למה, מה הבעיה בפה אחד ב-11 שופטים? החוק קובע שראש ממשלה עם כתב אישום יכול לכהן, ו-11 שופטים בעצם אמרו, זה החוק?
אז בשביל מה לעשות את כל הסיפור? אז בשביל את כל העניין, למה לא מחקתם את התביעה, את העתירה מהתחלה?
אז כאן מתחיל הדיון.
אוקיי. לא היה מקום לכל הסיפור הזה, וכל הפררם הגדול הזה. אם ידעתם מראש, ואני מניח שהייתה להם דעה, לא... אבל שיחקו קצת, מה לעשות? שהנה, אתה רואה רדיו אחר כבר שנזמין לך.
ימתינו, כן, תכף נשחרר אותך.
תקשיב, 11 שופטים, אני לא אומר שהם כתבו מראש, אבל הייתה להם דעה, זה ברור לגמרי, זה נושא הרי די אקטיבי ודי מיוחד במינו, והם... דנו כל אחד בתוך עצמו. הייתם צריכים להחליט, החלטה קצרה, נון פוסומוס, איננו יכולים, זה הכל. למה לשבים כל הש...
גם 3 שופטים יכלו להתכנס, לשמוע קצת זה, ועוד שידור חי שעות על גבי שעות. אבל...
סליחה שאני אומר, כשאומר 11, בעצם אתה אומר, חבר'ה, אתם השלושה, אין לכם מספיק שכל. אנחנו מוסיפים...
לא. אני חושב שהנשיאה חיות הלכה על 11 שופטים, כי זה נושא עקרוני... בשביל מה? כי אנחנו בתוך עניין פוליטי.
אז השלושה לא יכולים לקבוע עקרונות.
לא, כי אנחנו בתוך עניין פוליטי, לא שהדיון או השאלה היא פוליטית, או הנושא הוא פוליטי, אלא עצם ההתכנסות של 11 השופטים, זה חלק מהפוליטיקה.
סליחה, אבל ממתי לבית משפט הסמכות לדון בעניינים פוליטיים?
לא הבנת אותי. אני אומר, עצם המשחק הזה של הנשיאה חיות עם 11 שופטים, היא הפוליטיקה.
נכון, אבל היא פגומה ופסולה לפי דעתי. מספיק 3 שופטים, יושבים וגודים, חמים עליה, זה נושא פוליטי, אין לי סמכות לדון בעניין, שלום, רק דבר אחד שהבית משפט עשה בטעות דולב, כתבתי את זה כמה פעמים, לא חייבו בהוצאות. אם היו מחייבים את הנודניקים הקבועים האלה על כל הטירה, 4 מיליון שקל, תאמין לי, היה הזמן לבית המשפט לפסוק גם בעניינים של עצורים, וגם בתיקים נזיקים, וגם בין הדברים אחרים שאנשים מחכים.
וזה לא קורה כמעט כי מהמיליה שלנו, של השופטים?
אני לא אמרתי לשם מיליה שלנו, אני חושב שזה טעות בשיקול הדעת של בית המשפט. הרי בתיקים אזרחיים רגילים מפוסקים סכומים היסטריים.
טוב, בוא נכנס עוד 11 שופטים לדון בשאלה הזו, שמישהו יעתור, למה לא פסקתם הוצאות לעותרים הסדרתיים הטררנים האלה?
נכון, רע מאוד. ואני אומר לך, שאם היו פוסקים פעמיים הוצאות של 4 מיליון שקל, העניין הזה נגמר. אבל מה, תסלח לי, מה שקורה, שבית המשפט בעצם כפוף לשיגונות שכל אחד שרץ לבית המשפט.
מלוא כל הארץ משפט, אז אפשר לתת לכל יותר סדרתי לבוא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וגם בסיפור הזה כבר עתרו מחדש, כי בינתיים אישרו את החוק כמה שעות לאחר מכן.
לא, עכשיו בית המשפט רמז להם קודם, לעת הזאת.
כן, בדיוק, שזה גם כן.
לעת הזאת, כמו שהכנסייה הקתולית כתבו, לעת הזאת אנחנו דואגים לעם היהודי. עכשיו, לעת הזאת, והם רמזו להם, תגישו עכשיו. עכשיו, הם כן ידונו בעניין לפסילת החוק?
לא, אדוני, הם לא ישנו את זה עכשיו.
אני לא יודע, תשמע, מאז שנחרב את המקדש, אין רישיונות בנייה.
אין רישיונות לנבואה.
כן, כולם...
כן, לא, אבל בסיפור הזה זה נראה שהשופטים מתנהלים בהחלט בצעדים פוליטיים, איך לא להתנגש יותר מדי עם מערכת עם הריבון, עם שלטון העם וכולי, אז אני מניח שהם לא ילכו פה גם בסיפור הזה עוד צעד אחד קדימה.
בוא נמצא מחש לצודק. לא חכם והגיוני כרגע למחוק את העתירה על הסף ולחייב בהוצאות?
אני מסכים לגמרי.
או,
מסכים לגמרי, הנה, מחפש מישהו שיעתור נגד העובדה שלא זה, שלא נתנו להם, לא פסקו להם הוצאות.
יש לנו הרכב קלטה.
כן, יפה, אנחנו רק שניים קבענו בתחילת הרעיון. השופט בדימוס הרן פיינשטיין, תודה רבה, בוקר טוב.
בכיף, יום טוב.
יום טוב, פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
שמה ישראל.
יום ל"ג בעומר, זמן נורא, עליו נאמר בזוהר, אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה, רבי שמעון מבטלה. זו ההזדמנות שלכם להצטרף למעמד ההיסטורי בראשות מרן שר התורה רבי חיים קניאבסקי שליטה. תפילת רינה של תורה לישועה, רפואה, שידוכים, פרנסה והפיכת גזר הדין לטובה בעזרת השם. ובאותו הזמן, סמוך ונראה לציון הרשב"י, יעמוד שלוחו האישי של מרן ויעתיר עבורכם בהזכרת שמכם ובקשתכם האישית. לב יהודי לא יכול לאבד את היום הזה, את הרגע הזה, את הישועה הזו. חייגו, כוכבית 5379, כוכבית 5379.
כחלק מהניסיון לחזור לשגרה, עכשיו זה בדיוק הזמן, בהזדמנות פז, לרכוש ממלכה השקעות, החברה האמינה בתחום, קרקע להשקעה בפרדסחנה קרקור רק ב-119,000 שקלים. היום, רוב ככל הכלכלנים מעידים שההשקעה הטובה ביותר היא קרקע. אל תגידו לא ידענו, נצלו את המומנט וחייגו לכוכבית 57-51. מלכה השקעות, כוכבית 57-51.
השבוע, המחשמל של השנה, הגיע. תכירו את 24 שבע של עלם, חגיגת מוצרי החשמל של ישראל לשבוע אחד בלבד. 24% הנחה על מאות מוצרי חשמל ואלקטרוניקה. אז לא קונים סתם, נהנים מ-24/7. לפרטים חפשו עלם 24/7 בגוגל או ייכנסו לחנויות ולאתר. כפוף לתקנון.
חדשות JDN, הכי מעודכן, הכי מעניין והיחיד שמאושר לגלישה בכל הסינונים.
מצפן, מרכזי הכוון למסגרות לימוד לנערים ונערות, 1-700-500-612, מצפן, מבית נוער בסיכוי.
השנה בשל הסכנה וכדי למנוע הידבקות בנגיף הקורונה, לא יתאפשרו קיום אירועי לג בעומר כבכל שנה ברחבי הארץ. תאסר כל גישה להר מירון לרכבים וברגל. יערכו 3 מעמדי הדלקה על גג ציון הרשב"י באופן מצומצם ועל פי הנהלים. מעמדי ההדלקה יועברו בשידורים חיים. טקסי החלקה לילדים יערכו בבית במסגרת המשפחה הגרעינית בלבד. הדלקת מדורות תאסר ברחבי הארץ. יפעל מרכז מידע ארצי בטלפון 1-700-500-679. מגיש משרד הבריאות.
השנה מכניסים את רבי שמעון הביתה. מבצע ל"ג בעומר תש"פ. לאור המצב שלא ניתן לעלות להר מירון, גדולי הדור שליטה בקריאה נדירה. לימוד ספר הזוהר הקדוש, זהו השתתחות על הציון, וניתן לפעול ישועות, כמו בכל שנה. הזמינו סט זוהר הקדוש עם פירוש מתוק מדבש, הפירוש הנפלא שיתקבל בכל תפוצות ישראל, ותקבלו את התהילים המפואר מתוק מדבש. תביאו את הברכה והשמירה לבית. לפרטים 1-800-350-330, 1-800-350-330.
עכשיו בגולן טלקום, 5,000 דקות ב-25 שקלים.
5,000 דקות? זה ממש הרבה.
25 שקלים? זה ממש מעט.
מצלצל מצוין.
מתקשרים עכשיו לגולן טלקום, כוכבי 9958, ומתחילים לצלצל בלי חשבון. גולן טלקום.
אם קרוביכם מתגוררים באחד ממוסדות הגיל השלישי, בית אבות, דיור מוגן או מוסד גריאטרי או סיעודי, בשבילכם ובשביל בני משפחותיכם, הקים משרד הבריאות את מוקד מגן אבות ואימהות במסגרת התוכנית הלאומית להגנה על דיירי מוסדות הגיל השלישי בתקופת משבר הקורונה. לכל שאלה או בעיה, התקשרו כוכבית 5400, מוקד מגן אבות ואימהות. יחד ננצח את נגיף קורונה. מגיש משרד הבריאות.
התפריט שלכם יצא מאיזון?
חדש בלאומית שירותי בריאות. ייעוץ תזונתי בשיחת טלפון לכל המשפחה ב-30 שקלים בלבד לרבעון למבוטח. חייגו כוכבית 507 מהנייד, הזמינו תור ותתחילו לאכול נכון. אז תשקלו את זה, אה? לאומית, לנו זה אכפת.
אופטיקה אלפרין, ניצחנו יחד בזכות חמת הקורונה. ועכשיו, מבצע עצמאות, 72% הנחה באופטיקה אלפרין על כל המשקפיים. כפוף לתנאי המבצע.
שלום לכם, כאן מדברת סבתא של שמוליק ותמי. רציתי לספר לכם שהשבוע הנכדה שלי, השם ישמור אותה, שלחה לסבתא שלה, זאת אומרת לי, דיסקונקים, מתכונים, רבניות, מלא נשים שמחות, בתוכניות, בקיצור את כל העולם השמח שבחוץ עד הבית. לא משנה שאני הבנתי שהיא קיבלה את זה חינם מקשת הפקות, כי הם יצאו במיזם שכל הסבתות בישראל צריכות לצאת מהדיכאון ולהתחיל לסמוח. שומעים על הקול שלי שאני כבר כן. טוב, אז תתקשרו 1-700-55-9898.
מלאכי האש זה יד עזרה ושולמית בכל זמן, בכל מצב וגם בקורונה. לא מפסיקים את המערכה למען החלשים. לילדי הבית החם חולקו למעלה מ-1200 ערכות הפעלה לתעסוקה. הערכה כוללת חומרי יצירה, הפעלות מגוונות, משחקים ועוד. תומכים, עוזרים וממשיכים בפעילות הברוכה.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:31, לג בעומר, בפתח, מחר בלילה. למרות שמירון תהיה ריקה מאדם כמעט, יהיו בודדים שיעלו לשם, רק לשלוש הדלקות שיהיו שם במהלך הערב. מירון, תראה, מירון שונה, לג בעומר שונה מכל שנה. אנחנו עם קצין אגם במחוז צפון, ניצב משנה ויקטור בוסקילה. שלום לך, בוקר טוב.
בוקר אור, שבוע טוב.
שבוע מבורך. אז פחות אנשים, פחות בלגן, פחות מתח.
כן, לצערנו. אנחנו בסך הכל נערכים השנה לאכוף את התקנות לשעת חירום, כפי שפורסמו לגבי לג בעומר, בקבר הרשב"י ויישובי הסביבה. התקנות קובעות שאסור לאיש לשהות בשטח הזה למעט חריגים, כמו תושבי המקום, אנשים שעובדים שם, והמשתתפים בשלוש הדלקות עליהן הוחלט שהתקיימו, ואותם הזכרת.
והתקשורת שתעביר את הקולות, כמובן.
נכון, ואנשי תקשורת שיגיעו ויסקרו, להם אנחנו ניתן כמובן להיכנס, גם כן בסדר מסוים.
ברור.
זהו, בכל הדלקה השתתפו עד 50 איש, זה מה שהתקנות אומרות, והם יערכו במדורג ולא במקביל. יש כמובן עוד חריגים כמו סיוע רפואי חלילה וכדומה, בתקווה שלא נצטרך.
כן, אבל הכל בקטנה וזה עצוב. אתה בטח מכיר את מירון בלג בעומר לא שנה אחת ולא שנתיים, ואני בטוח שגם אתה כשוטר וגם השוטרים מרגישים איזושהי החמצה בלב. כך תראה מירון השנה?
זה ממש לא משהו שאנחנו שמחים לעשות. אבל זה התפקיד שלנו, אנחנו נבצע אותו על הצד הטוב ביותר, כפי שאנחנו תמיד משתדמים לעשות. צריך לזכור שכל שנה אנחנו מפעילים קרוב ל-5,000 שוטרים בלג בעומר במירון, שהמטרה היא לאפשר לכמה שוטר חוגגים להגיע לקבר הרשב"י, לחגוג בבטחה ולחזור לבתיהם בשלום. זאת אומרת, מה שאנחנו עושים כל שנה זה שיגיעו כמה שיותר מאמינים, והשנה אנחנו, בגלל שאנחנו מצויים בתקופה של מגפה, המשימות שלנו משתנות, זה ממש לא משהו שאנחנו שמחים לעשות. יש הגבלות...
אז בוא נדגיש רגע את ההגבלות, אין מה להתקרב למירון, יש מחסומים מסביב לכל ההר, בכל הדרכים המובילות, גם ביערות, ויש מסוקים שמחפשים מי שמנסה כן להסתנן. לא נעים לומר את זה, שהולכים לרדוף אחרי אנשים שלא יתקרבו ולא יבואו למירון, אבל אין ברירה.
אנחנו מפעילים קרוב ל-2,500 שוטרים בחסימות קרובות, רחוקות, בכוחות שיהיו בצירים, במושב עצמו, וכמובן במתחם קבר הרשב"י, בכל היערות מסביב, בשבילים. נמנע כל הגעה למי שלא מורשה. כל מי שמורשה להגיע להר, יש את השמות שלו אצלנו כבר מראש מהיום. מי שלא יופיע באפליקציות או ברשימות האלה, לא יוכל להיכנס, לא משנה מי הוא, לא משנה מה מעמדו ומה תפקידו, רק אנשים מורשים, שאת הרשימות, כפי שאמרתי, יש לנו מראש, רק להם אנחנו ניתן להגיע להר. חבל על המאמץ, כי בקטע הזה אנחנו לא נתפשר. מי שלא אמור להגיע ואין לו אישור, לא ניתן לו להגיע, לא משנה באיזה דרך הוא יבחר.
כן, נקווה שזה באמת יעבור בשקט, בשלום, ברוגע, ושאנשים יבינו, יפנימו. אפשר להגיע למירון לאחר מכן, אחרי ל"ג בעומר, כמה ימים אחר כך, עם כל הקושי שאני אומר את זה. כי אנשים יגידו, טוב, נו, מה נעשה אחרי זה? אבל כן, אפשר לבוא טיפין-טיפין אחר כך. גם ילדי החלק, הילדים בני השלוש, שכל התמונה הזו של לגזוז את הפאות, את השערות, בלי תמונה של כל מאות האלפים במירון, יהיה חסר להרבה ילדים, אבל אין ברירה. זה המצב, זו התקופה, וחייבים, חייבים להקפיד על הכללים האלה.
אני חושב שסיכמת את זה בצורה הטובה ביותר. בסוף, בריאות הציבור היא מה שחשובה, וכל הסיפור הזה הוא לשמירה על בריאות הציבור ומניעת ההדבקה בנגיף. יש לנו ניסיון לא טוב איתו עד עכשיו, צריך לעצור את זה.
טוב, המירון תהיה סגורה עד מתי?
לגמרי לגמרי עד יום שלישי כולל. ביום רביעי יש קצת הקלה בהנחיות, בתקנות, למרות שחלקה נשאר. בוא נגיד שמיום ראשון בשבוע הבא תהיה כבר גישה.
למה רק יום ראשון? לא, יום רביעי כבר נגמר ל"ג בעומר, בוא נשחרר.
אלה התקנות, ואני מניח שלקחו בחשבון שהגל הגדול, אם אנחנו נמנע בל"ג בעומר בעצמו, בתאריך עצמו, אז יגיע הגל גדול אחרי, ואז לא עשינו כלום, כי כל הקטע, כל המניעה של התקהלויות.
מה שאתה בעצם אומר, תפנו לממשלה, אלה ההנחיות שקיבלנו מהממשלה, אנחנו בסך הכל אוכפים את זה.
אנחנו לא קובעים את התקנות, כן, אנחנו אוכפים אותן.
ברור. ניצב משנה ויקטור בוסקילה, קצין אג"ם במחוז צפון, שיהיה לנו בכל זאת ל"ג בעומר שמח עד כמה שאפשר.
שיהיה שבוע טוב, שיהיה חג שמח.
תודה, תודה. תודה לך.
תודה גם לך.
עכשיו אנחנו עם בנצי ליזרוביץ' כתבנו, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, שבוע טוב.
מי היה מאמין שערב ל"ג בעומר נדבר על 200 מישהו, אולי יהיו בהר כל היממה הזו, לא יודע, עצוב.
נכון, עצוב מאוד, אתה יודע, אתה שומע, אתה מגיע... אתה נמצא בין אנשים, אתה שומע את התחושות, באמת, אתה יודע מה, גם אני לא חס ושלום בא להתגאות על זה שאנחנו נשדר משם, אבל באמת הציבור יש כאב גדול וזה, אבל אתה יודע מה, איך אמרו כולם, ונשמרתם מאוד לנו, פשוטכם גם הרבנים הראשיים הוציאו הודעות על זה, ושמירת ובריאות הציבור חשובה מעל הכל, ואיך כולם אמרו, שרב שמעון ישמח כל אחד איתו בביתו, ואנשים ידליקו נרות, וילמדו את הזוהר, את תורתו של רב שמעון.
כן, מרן הרב אלישיב, כשבאו בחורים בעבר לשאול אותו, האם לנסוע למירון, לעזוב את הישיבה ל"ג בעומר, אומר, תשבו בישיבה, תלמדו מתורתו של רב שמעון. שאל אותו פעם בחור, מה בדיוק ללמוד? אז אמר, כל מה שתלמד בתורה זה תורה של רב שמעון, את הכל הוא למד, אז תלמד כל מה שאתה רוצה, לילוי נשמתו. כן, אז... בהחלט. טוב, אז רגוע שם, נכון? מהבוקר סגור ונעול, אבל לא רואים ניצנים של אנשים שבכל זאת מנסים להתקרב, להיכנס, או להתקרב אולי כן, אבל להיכנס לא.
להיכנס מאוד קשה, גם במעגל הרחוק, ואנחנו מדברים על שני מעגלים רחוקים של תנועה שיש משושנה מחסומים, זה לא רק מצומת חנניה או מאזור צפת, אנחנו מדברים על אין עוזים, אין זיתים, ולפני זה עוד, אלא גם עוד מצומת קדרים, ולפני כן יש משנה מחסומים של המשטרה, בודקים רכבים, מתשאלים אותם, וגם אלו שינסו, שמנסים או ינסו להגיע מכל מיני פרצות כאלו ואחרים דרך השדות, המשטרה ערוכה גם לכך, ובעצם יש להם גם רחפנים שנמצאים, אבל בעיקר אמצעים טכנולוגיים נוספים שיוכלו ויכולים לעשות ולראות בעצם גם אלו שמנסים ממקומות אחרים, פרשים, כל אלה שנמצאים, יש להם יכולת להגיע לשדות, למקומות הפרצה ולמנוע, זה מה שהם עושים, וכמו שציין זה שדיבר לפניי, שזה שום דבר לא החלטת משטרה, הם בסך הכל האוכפים, והם אלה שמבצעים את החלטות שהגיעו מלמעלה מהממשלה.
כן, בהחלט, ושוב נדגיש הכל לטובת בריאות הציבור. אני שומע אגב על מוקד מעניין שיהיה השנה, מקווה שגם שם ישמרו על הכללים ועל התקנות והכל, זה בפקיעין, סמוך למערת הרשב"י, איפה שישב ולמד כל כך הרבה שנים, שם צפויים לא מעט אנשים מירושלים להגיע כדי לחגוג משהו, אם לא במירון לפחות בפקיעין. אבל...
אנחנו רגילים שתמיד היה לנו את מירון והיה פה מערת שמעון הצדיק שהיו עושים הרבה חלקס, ונבין שגם המקומות הללו שרגילים בהם כל שנה נגיע, ולא רק מירון, גם יהיו סגורים או יותר נכון מסוננים בהרבה. אין ספק, מירון השנה זה לא כמו מירון של כל שנה, במיוחד כמו שציינת גם אתה, ילדי החלק, אותם ילדים שמחכים וההורים שחיכו ומחכים, אבל כך רצה זה מה שקרה.
כן, בהחלט. שנה הבאה נחגוג בכפליים, אנחנו כמובן כן נעביר כאן בקולך את כל הקולות שיהיו במירון, מה שכן יהיה, את ההדלקות, תחושות, ונייצר הרבה אווירה טובה בעזרת השם, כדי שכל אחד בבית יוכל להתחבר ולהרגיש שהוא במירון עד כמה שאפשר, כמו כל שנה. עד כמה שאפשר. בנצי לזרוביץ' כתבנו, תודה רבה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
פרסומת ואז קורונה.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
שיר המלויס ממעמקי,
הזדמנות שלכם להצטרף לתפילת רינה של תורה בציון הרשב"י ובביתו של מרן שר התורה שליטה. לב יהודי לא יכול לאבד את היום הזה, את הרגע הזה, את הישועה הזו. חייגו כוכבית 5379, כוכבית 5379.
מאזינים יקרים, כמעט כל המדינה בפאניקה, לא מפסיקים לדבר על הקורונה ואיך היא תשפיע על הכלכלה. ומה איתכם? איך היא תשפיע עליכם? שלום רב, כאן אדב אתר, יועץ משכנתאות בכיר בחברת אור משכנתאות, מקבוצת א' אהרוני גרופ. אנחנו שומעים על גלי פיתורים, חופשות כפויות, קיצוצים בשכר. אז דווקא עכשיו חשוב שנבין איך אפשר להקדים תרופה למכה, איך אפשר להמשיך כרגיל, בלי שהמשכנתה וההלוואות שאנחנו משלמים כל חודש יכניסו אותנו לחובות. בנק ישראל נתן לנו אישור להגדיל את אחוזי המימון, ולכן שווה לנצל את זה כאן ועכשיו. אור משכנתאות מאחדים לכם בתהליך חכם ורווחי את כל ההלוואות שלכם לתוך המשכנתה, מסדרים לכם הכל מחדש תחת החזר אחד שתואם את היכולות של המשפחה שלכם בהתאם להכנסות שלה. פעולה כזו מורידה את ההחזר החודשי בהמון כסף ונותנת לכם שקט כלכלי. חייגו עכשיו לאור משכנתאות ותבדקו מה מצבכם. כוכבית 5589. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
כשעם ישראל לומד תורה, כשתלמידי חכמים לומדים תורה, הקדוש ברוך הוא נותן להם חלק.
מקיימים את צוואתו של מרן, ארגון תכלית מזמין את כל בני הגילאים לפתוח את זמן קיץ בבית ולהצטרף למסגרת הלימוד הגדולה בעולם, לעילוי נשמת מורנו ורבנו, הראשון לציון הגאון הרב אליהו בקשי דרון, זכר צדיק לברכה, לומדים גמרא, משנה וכל מה שליבו חפץ, ומצטרפים להגרלות בשווי עשרות אלפי שקלים. להצטרפות ארגון תכלית, כוכבית 6031. הלימוד לרפואת חולי הקורונה בארץ ובעולם. ניתן למסור שמות לרפואה ולהקדשה לעילוי נשמת יקיריכם עם אמירת קדיש. תכלית, לתת זה לקבל, מפעלי תורה וחסד.
על מה העולם עומד? על התורה, על העבודה וגמילות חסדים.
כוכבית 6031, זכותו תגן עלינו אמן.
בקרוב אצלכם. וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669. 072-393-9669. וידה זה חיים.
נושאים בזכות רשב"י, מוקד יציקת שמן בקבר הרשב"י, על גג הציון ביום ל"ג בעומר במירון. 1-800-49-49-49. 1-800-49-49-49. ההדלקה המרכזית על גג הציון. 1-800-49-49-49.
באשפר מקבלים הוראת מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן למען בני התורה ומוזילים את המחירים. קרטון אוף קפוא אשפר 17 שקלים ו-90 אגורות לקילו. המחירה בחנויות אשפר. אשפר, מבינים בבשר.
מעוררים עבורכם רחמי שמיים. גם אם לא תצליחו להגיע לרשב"י הקדוש, אנחנו כאן, השליחים שלכם, להיפקד בדבר ישועה ורחמים. ישיבת המקובלים אור הרשב"י מזמינה את עם ישראל ובני משפחת אור הרשב"י להשתתף ולהתחבר בלב הנפש למעמד ההדלקה ותיקון ההילולה המרכזי שיערך על ידי גדולי ומקובלי הדור ביום ל"ג בעומר במירון.
שאנחנו נלך להדליק בשליחותכם את האבוקה הקדושה של קודש הקודשים, מתנה אל העיר רבי שמעון בר יוחאי, לערוך את התיקון הקדוש על יד קברו של התנה הקדוש, שזכה לישועה שלמה.
התחברו והאזינו למעמדי ההילולה המרכזיים שבישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון, וישודרו כאן בכל חי.
אמא, אמא, את שומעת? הצלחתי להציל את סבתא מהבידוד.
אוי, רבקי, שוב חלמת חלום שסבתא באה.
לא, אמא, אני לא. קשת אבקות יצאו במבצע כשכל מי שקונה אצלם דיסקונקי מקבל עוד שתיים בחינם. רק בתנאי שזה לסבתא או לאישה מבוגרת שמשעמם לה. אז אמא, בבקשה, תתקשרי שסבתא שתקבל כבר את כל המצחקניות והרבניות והזמרריות. וככה, אפילו שהיא לא באה, יהיה לה מלא שמחה ונחת. כן, אמא, יופי, אז את מתקשרת? זה 1-7-0-0-5-5-9-8-9-8-1-7-0-0-5-5-9-8-9-8.
קרקע להשקעה בפרדס חנה כרכור רק ב-119,000 שקלים ורק במלכה השקעות. חייגו עכשיו ועשו את עסקת חייכם. כוכבית 57-51.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
שלום, בוקר טוב לפרופסור איתמר גרוטו, המשנה למנכ״ל משרד הבריאות.
שלום ובוקר טוב לך ולמאזינים.
מה מצבנו בנקודת הזמן הזו?
סך הכל מבחינת התחלואה מצבנו טוב, ממשיכה ירידה בקצב הופעת החולים, והנתון יותר מעודד הוא אולי אפילו שגם במוקדים של תחלואה שראינו עוד מסוימים, אנחנו בהחלט רואים ירידה גם שם בכפר, ואנחנו רואים שאפשר ומצליח לבלום שם את ההתפרצויות.
לא מוקדם מדי?
תראה, שוב פעם, זה עניין של אנחנו לא עשינו כמה צעדים, אנחנו בהחלט עוקבים אחרי המצב, וככל שהדברים יסתדרו וימשיכו באותו קצב, אז אפשר יהיה לשקול את הצעדים הבאים. בהחלט, בוודאי שמוקדם מדי לסכם את הקורונה, אנחנו עוד...
לא, השאלה היא מוקדם מדי להקל ולתת עוד הקלות, אולי היה צריך להמתין שבועיים מנקודת ההקלות הקודמת, כבר מקילים היום.
תראה, בסך הכל ההקלות הן מתגלגלות בקצב די מהיר, בסך הכל, אבל אני חושב שככל שהירידה בתחלואה נמשכת, אפשר קצת לחשוב עוד על קיצור הטווחים, שבהם בעצם איתנו מלכתחילה. אני שוב אומר שאני מניח שלא כל הדברים ייפתחו, וגם אותם מקומות שנפתחים הם שומרים בוודאי על הרבה מאוד כללים שלא היו קודם לכן, ולכן אנחנו מאמינים שגם זה ייתן כמובן מענה לתקופה הקרובה.
בוא ניתן ככה בקצירת העומר, מה מותר מהיום, מה השתנה מהיום?
השינויים הגדולים שנכנסו היום זה כמובן קודם כל חזרה של גני הילדים והמעונות היום, גיל 0-6, וכמובן מהיום גם מותר להתקהל בעצם לקבוצות של 50 איש, כמובן לפי כללים ולפי תנאים, גם לצורך חתונות, גם לצרכים אחרים. ניתן לקיים ברית מילה עם 19 אנשים, זאת אומרת יש פה כמה שינויים שנמצאים היום.
טוב, ונקווה שכמובן הציבור ימשיך להיות ממושמע. מצד שני, אתה רואה את התמונות מחופי הים, ממקומות עומי אדם, אנשים ללא מסכות, ללא ריחוקים, אולי קצת נכשלנו בהסברה.
אני חושב שההסברה ברורה ואנשים יודעים מה רוצים מהם, ובהחלט ברור, ואני גם לפי הנתונים שאנחנו עושים בסקרים שאנחנו עושים, אז אחוזים גדולים, למעלה מ-90% מקפידים על הכללים, אולי אותם 10% שלא מקפידים הם אלה שנראים בחוץ ונראים לא שומרים, אבל אני חושב ויודע גם מבירות אישית עם אנשים שהכללים נשמרים, ואני מאמין שזה הכלי העיקרי שלנו. הציבור גם מבין שאם לא ישמור על הכללים אז הוא יכול לראות התפרצות נוספת, ואז נאלץ אולי לחשוב על עוד פעם על סגר. אז בסוף זה המסר המרכזי כאן לזה, אנחנו פשוט נתנהג כמו שצריך, ולכן גם נביא לך שבאמת לא תהיה עלייה בתחלואה.
טוב, כשאנחנו מסתכלים על העולם, ואי אפשר לומר על מה שקורה כאן בארץ מול מה שמתרחש במקומות אחרים בעולם, חוץ מהמילה נס, אתה מסכים?
אני יותר חושב שזה באמת קשור להתנהגות שעשינו כאן, תעדי הסגר החריפים שבעצם הביאו לתת מכה רצינית למגפה עד כדי עצירתה. אנחנו רואים שמדינות שלא נקטו בצעדים, או שנקטו בצעדים מאוחר מתי, לא הצליחו לעשות את המהלך הזה. וכדאי לציין שיש עדיין מדינות שנמצאות בשלבים של עלייה, זאת אומרת לא בשלב של ההשלכה, אם זה רוסיה, אם זה איראן, אם זה אפילו גם מדינות בסביבות שלנו, כמו בחרן ואיחוד האמירויות, אלה מדינות שעדיין אנחנו רואים שם מגמה שעלייה מתפשטת.
טוב, שישמעו כמונו על הכללים, הכל ייראה גם שם אחרת. מערכת החינוך, אנחנו רואים אותה בהדרגתיות מאוד איטית, ולמה? כי בסוף אנחנו רואים את עיקר הנפגעים מהקורונה, דווקא את הגילאים המאוד מבוגרים, אז למה את הילדים כל כך אנחנו שומרים בבית?
התשובה לך היא פשוטה, כי מצד אחד אמנם שיעור התחלואה והדבקה בילדים הוא נמוך, אבל מצד שני כשילדים כן נפגשים, הרבה יותר קשה לשמור על הכללים. גם בגלל המרחב שנמצא שם והגודל של הכיתות וגודל של המעונות והגנים מצד אחד, והעובדה שילדים יותר מתקשים, חלק הילדים לא נדרשים ללכת עם השיחה עד גיל 7, אז בפירוש צריך להיזהר כאן יותר, כי כשאנחנו מדברים למבוגרים ומקומות עבודה הרבה יותר קל להקפיד על הכללים.
תהיה בריא, שכולנו נהיה בריאים ושנעבור את התקופה הזו ככה לגמרי, לשכוח לא נשכח, אבל שנחזור לשגרה כמה שיותר מהר. פרופסור איתמר גרוטו, המשנה למנכ״ל משרד הבריאות, תודה רבה.
תודה רבה ויום טוב.
כן, אין ספק, אנחנו בתוך תקופה מעניינת, מרתקת, מאתגרת, וגם ניסית מאוד, מאוד, נס גדול, ולקווה שהנס הזה יימשך הכל, זכויות של לומדי התורה, שחוזרים לאט לאט ללימודיהם בישיבות, בחיידרים, וכולי וכולי, שקדוש ברוך הוא ישמור עלינו גם הלאה, בטח בזכות רשב"י, נראה הרבה הרבה ניסים נוספים. עכשיו אנחנו עם הרב מנחם וייס, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, שבוע טוב.
שבוע טוב, אנחנו לקראת ל"ג בעומר ולקראת התפילה הגדולה, רינה של תורה, שתתקיים ביום ל"ג בעומר, בשעות אחר הצהריים, וזה הזמן להזכיר למאזינים את התפילה הגדולה הזו.
נכון, רינה של תורה.
כן, אנחנו איתך.
כן, אתה שומע אותי?
שומעים אותך, כן, כן.
אוקיי. אני אומר, התפילה השנה של רינה של תורה, היא בעצם בצורה אחרת מכל התפילות כולם, של כל השנה.
יש לנו איזשהו קשר בקו, נעשה לחדש את הקשר, זה ככה נזכיר בחצי משפט, בזמן שנותר את התפילה המיוחדת של רינה של תורה, שתתקיים ביום ל"ג בעומר, גם במירון, גם בביתו של מרן שר התורה הרב חיים קניאבסקי, יחד עם גדולי ישראל מבתיהם. אנחנו עדיין בתקופת הקורונה, כך שלא יכולים להתכנס במקום אחד. אז הציבור יוכל לשמוע את התפילה המיוחדת, את המעמד הגדול הזה כאן בכל חי, ביום ל"ג בעומר בשעה 6 אחר הצהריים. וניתן יהיה למסור שמות. איתנו הרב וייס?
כן, כן, סליחה.
כן, כן. אז הזכרתי מה תהיה התפילה. כן.
התפילה בעצם עכשיו, ולג בעומר, כמו שדיברת לפני כן, כל הערכות השונה וכל צורת הלימוד השונה של, של האברכים, היא בצורה שונה מכל שנה. השנה אנחנו בעצם עושים את הסדר לימוד של מאות האברכים של רינה של תורה. רוב האברכים ילמדו מהבית, וחלק קטן אנחנו נוכל לקבץ בקבוצות קטנות שיכולו ללמוד ביחד.
כן, נזכיר אגב כך שמאחל מהיום לפי התקנות, אברכי כהנים יכולים ללמוד ביחד, נדמה לי עד 50 אברכים בשטח פתוח, אז גם כן, אז גם כאן בשטח פתוח ילמדו אברכי רינה של תורה. ומתי הלימוד הזה מתקיים? בליל ל"ג בעומר?
לא, לא, אנחנו בעצם בל"ג בעומר עצמו עושים את זה ל"ג בעומר בצהריים, בשעת רייב דרבין, בעצם לקראת 6, המעמד התפילה עצמו יהיה בשעת 6. יש לנו את הנשיא המוסדות שלנו, נשיא הרב הכוללים, של הרב מוטחל בר כהן, הוא יהיה בקבר עצמו, ברוך השם שזכינו, שהצלחנו לסדר, שיבוא להתפלל בקבר עצמו, הוא שליח בעצם של מרן הרב קניאבסקי, ויהיה גם את התפילה מבית מרן הרב חיים בשעה 6, לפני כן יש את הסדר לימוד הידוע והמפורסם, שבעצם שאלה קובלשטיין תיקן אותו, שהאברכים לומדים 3 שעות של לימוד בתעני דיבור, ואחרי זה יש את המעמד התפילה עצמו. עכשיו אנחנו ברוך השם בשביעי של פסח, רק במילה אחת, שביעי של פסח, בעצם מה שהביא אותנו לעשות את המעמד הזה, רק בשביעי של פסח היה אצלכם את השידור חיים.
שידור של המעמד, נכון.
נכון, ובגלל שכל הסיפור עם הקווים לאחרונה, שהיה עומס גדול וכולי, אז המון המון לא הצליחו להכניס את השמות לתפילה, ולכן היה בקשה שנעשה עוד מעמד בזמן הקרוב.
והנה הגיע ל"ג בעומר, זמן למעמד, וזה הזמן גם למסור את השמות למי שרוצה שהשם שלו ייכנס לתפילה, כוכבית
5379, זה הזמן להתקשר ולמסור, במקום שהרבה מאוד ראו ישועה, ובעזרת השם כל אחד ואחד יראה את הישועה בקרוב.
בעזרת השם. כוכבית 5379. הרב מנחם וייס, רינה של תורה, תודה רבה, שהיא בשורות טובות. יישר כוח על הדברים, ושהתפילות יתקבלו למען כלל עם ישראל. חתמנו את מהדורת הבוקר להיום, תודה לאסתי פלד, אבי גדלוביץ', מוטי קופפר, תודה לכם שהייתם איתנו, מיד אחרינו הרב יצחק פנגר, שיהיה לכולנו בוקר טוב ושבוע טוב, בשורות טובות, להשתמע.
סוף וקץ לכל צעותינו בהילולה דבר יוחאי. כולם יישארו השנה בבית, אבל אתם תזכו להצטרף לתפילת רינה של תורה בציון הרשב"י ובביתו של מרן שר התורה שליטה. לב יהודי לא יכול לאבד את היום הזה, את הרגע הזה, את הישועה הזו. חייגו כוכבית 5379, כוכבית 5379. קמפוס לוסטיג, לפרנס בכבוד בית של תורה. כוכבית 3118, כוכבית 3118. חדשות JDN, הכי מעודכן, הכי מעניין, והיחיד שמאושר לגלישה בכל הסינונים.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
השנה בשל הסכנה וכדי למנוע הידבקות בנגיף הקורונה, לא יתאפשרו קיום אירועי לג בעומר כבכל שנה ברחבי הארץ. תאסר כל גישה להר מירון לרכבים וברגל. יערכו שלושה מעמדי הדלקה על גג ציון הרשב"י באופן מצומצם ועל פי הנהלים. מעמדי ההדלקה יועברו בשידורים חיים. טקסי החלקה לילדים יערכו בבית במסגרת המשפחה הגרעינית בלבד. הדלקת מדורות תאסר ברחבי הארץ. יפעל מרכז מידע ארצי בטלפון 1-700-500-679. מגיש משרד הבריאות.
אופטיקה אלפרין, ניצחנו יחד בזכותכם את הקורונה. ועכשיו, מבצע עצמאות. 72% הנחה באופטיקה אלפרין על כל המשקפיים. כפוף לתנאי המבצע.
השנה מכניסים את רבי שמעון הביתה. מבצע ל"ג בעומר תש"פ. לאור המצב שלא ניתן לעלות להר מירון, גדולי הדור שליטה בקריאה נדירה. לימוד ספר הזוהר הקדוש, זהו השתתחות על הציון, וניתן לפעול ישועות, כמו בכל שנה. הזמינו סט זוהר הקדוש, עם פירוש מתוק מדבש, הפירוש הנפלא, שיתקבל בכל תפוצות ישראל, ותקבלו את התהילים המפואר, מתוק מדבש. תביאו את הברכה והשמירה לבית. לפרטים 1-800-350-330, 1-800-350-330.
אבינו מלכנו, שלח נפוש לימו, לכוי לימךו.
מדי שנה ושנה מגיעים אלפים ורבבות מכל רחבי העולם לצוק שמן זית בקבר רבי שמעון בר יוחאי. נתאחד כולנו ונבקש ששלוחי דרבנן יצקו עבורנו שמן זית על קברו במירון. קבלו על עצמכם עכשיו לצוק שמן זית למדורת רבי שמעון וחייגו 1-800-49-49-49.
מבצע קיץ מיוחד בעינית, גם מסגרת וגם עדשות שמש עם מספר ב-289 שקלים בלבד. המבצע כולל מגוון רחב של משקפי שמש אופנתיים עם עדשות מסננות קרינה להגנה על בריאות העין. עכשיו בסניפי עינית ברחבי הארץ, בכפוף לתקנות.
שלום לכם, כאן מדברת סבתא של שמוליק ותמי. רציתי לספר לכם שהשבוע הנכדה שלי, השם ישמור אותה, שלחה לסבתא שלה, זאת אומרת לי, דיסקונקים, מתכונים, רבניות, מלא נשים שמחות ותוכניות, בקיצור את כל העולם השמח שבחוץ עד הבית. לא משנה שאני הבנתי שהיא קיבלה את זה חינם מקשת הפקות, כי הם יצאו במיזם שכל הסבתות בישראל צריכות לצאת מהדיכאון ולהתחיל לשמוח. שומעים על הקול שלי שאני כבר כן טוב? אז תתקשרו 1-700-55-55. 9898.
נלחמים בנגיף קורונה, יחד ננצח. הכירו ובצעו את כללי התו הסגול, המאפשרים להניע את הכלכלה מחדש, בתעשייה, בעסקים ובמסחר. חובה לעטות מסכות, חובה לחתם משטחים, חובה למנוע התקהלות במקומות העבודה ולהגביל את מספר הלקוחות בחנות. וזה לא הכל. חפשו ברשת התו הסגול, היכנסו לאתר ובדקו מה קובעים כל הכללים לגבי העסק שלכם. זה באחריותכם. למידע התקשרו גם למוקד 104. שומרים על הכללים, שומרים על החיים. מוגש מטעם משרד ראש הממשלה ומשרד הכלכלה.
איפה אני יכול למצוא מידע על מקרים חיוניים שמותר לי בהם לצאת מהבית?
פה!
ואיפה אני יכולה לברר אם מותר לי להפעיל את העסק?
פה!
ואם אין לי מושג ירוק לגבי התו הסגול, איפה אני יכול לקרוא עליו?
פה!
איפה?
פה!
פה! בפורטל החירום הלאומי. הפורטל החדש המרכז ממשרדי הממשלה והרשויות את כל המידע שאתם זקוקים לו בחירום.
איפה?
פה! בכתובת info.orf.org.il.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. עומסים גדולים וחריגים נרשמים הבוקר